רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיו נדלן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב, ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיו נדלן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כף ב' בסיוון תפשין פי דלת, ה-28 לחודש יוני שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לקראת שבת, והשבת פרשת שלח לך. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, והוא שוחח על פרשת שלח לך, ובמיוחד על האנשים, על המרגלים. על פי מה שרשי כותב על הפסוק שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, רשי אומר אנשים מלמד שהיו כשרים, כשרים באותה שעה. ושואל הרב, אם היו כל כך כשרים, אז מה קרה להם? על כך נשמע את כבוד הרב בהמשך. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע הביטוי ויעפילו מתוך הפרשה. חיים הם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. נושא השבוע, מידת הסקרנות, האם לעודד אותה או להגבילה. שירים לכבוד שבת, שירים על ארץ ישראל היפה, הזמן נעימה וערבה, ולא ללכת, יהיה מעניין. כן, בואו נשמע.
לחד עודי לקראת קלה ונשבת מקבלה שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
אחד עודי נפרד קלה
מקדש מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
אחד עודי נפלת קלה
קלה, בואי קלה
מאזינים יקרים, אנחנו נפתח בפינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום לך עמוס ושלום למאזיניך היקרים.
כן, למאזיני רדיו סול והם מאזינים, תודה לאל, מאזינים לתוכנית, הם אוהבים לשמוע את כבוד הרב. הפינה היא מיוחדת, מטבעות לשון מן המקורות, והשבוע הביטוי ויעפילו מן הפרשה, פרשת שלח לך, והמקור הפסוק ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. בבקשה כבוד הרב, הנה, המיקרופון לשולך.
נתחיל ונאמר שהשורש יעפילו הוא עין פי למד, והוא קיים בכמה שפות שמיות, לא רק בעברית, ומשמעותו התרומם, התנסה, בבניין הפעיל, אנו מקבלים את הפועל להפיל, שיש לו גם כן כמה משמעויות. בפעם הראשונה מופיע הפועל, כמו שאמרת, בפרשה במסגרת הסיפור על בני דור המדבר, לאחר ששבו המרגלים משליחותם והשמיצו את הארץ, נענש העם, והכניסה לארץ נדחתה ב-40 שנה. אבל קצרי רוח העפילו אל ההר, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. כלומר, הרהיבו עוז, זאת המשמעות הראשונה, הרהיבו עוז בניגוד לדעת השם, ועל אף ההתראות שיתרה בהם משה רבנו, כידוע, ההפלה היא נסתיימה בכישלון. המעפילים נגפו לפני הכנענים והעמלקים. מעניין שאונקלוס מתרגם, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. אני לא אבחן אותך אם אתה זוכר, כי אתה היית מתרגם בבית הכנסת, כמו כל התימנים.
כן.
אז איך מתרגם אונקלוס? ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארשאו למשק, לרש תורה, כן, הרשאו, כן, עכשיו, בעקבות זה, יהודי תימן כידוע שהקפידו לתרגם, אז כשרצו לרמוז על אדם שאינו הגון, אומרים עליו, אדם זה מאנשי ויעפילו, כלומר, אדם לא הגון בעקבות התרגום והרשאו.
זה כאילו רמז דק הם רומזים.
רמז דק עדין, כדי לא להעליב את הבן אדם. היו ליהודי תימן הרבה רמזים מהסוג הזה.
מן המקורות, כן.
כן, אגב, לפי המדרש, צלופחד מהמעפילים היה. והפרשן בעל הטורים אף מצא כי צלופחד בגימטריה עולה ויעפילו.
פקתי
אותו, באמת בדיוק. לפי זה אפשר להבין מדוע חמשת בנותיו, מחלה, תרצה, חוגלה, מלכה ונועה, חיבבו את הארץ ודרשו ממשה רבנו, תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. וזה בניגוד לגברים שבת שבת שעברה, אתה זוכר מה הם אמרו? נתנה ראש
ונשובה מצרימה.
הבנות מבקשות נחלה בארץ ישראל, והגברים רוצים לחזור למצרים. בנות צדיקות היו לו לצלופחד, שישתדל לעלות לארץ ישראל.
כן, אבל אתה יודע שהיום המושבים, הנחלה עוברת לאחר שההורים הולכים לעולמם, אז היא בעצם הולכת רק לבן הבכור.
לבנים,
אבל בעיקר הבן הבכור.
הבן הגדול.
והבנות, לא נשאר להם כלום, לא מקבלות. לצערנו רב, כן.
הם יקבלו מהחתנים שלהם, אל תדאג, התורה שלנו דואגת לכולם.
כן.
עכשיו, מכאן, התקבלה המשמעות השנייה של הפועל להפיל, עלה למקום גבוה יותר, תוך מאמץ. למשל, המטפסים הפילו אל ראשך. השתדל. אבל בהשאלה התגלגל הפועל גם לציין עלייה לשלב הבא, או לליגה גבוהה יותר בתחרות, כגון ישראל לא הפילה לשלב הבא בתחרות האירוויזיון. או מכבי פתח תקווה הפילה לליגת העל.
כן.
עכשיו, מן ההקשר בסיפור בפרשתנו של עלייה אסורה ומסוכנת, נבחרו שמות העצם, מעפילים והעפלה, לציון העולים והעלייה הבלתי לגלית בתקופת המנדט הבריטי, במיוחד דרך הים. כ50,000 מעפילים גירש השלטון הבריטי מחופי הארץ, וקלה אותם, אתה יודע איפה, באיזה מחנות? בקפריסין,
וגם
כזכור, אפילו שלחו 5 משחטות בספינת סיור לשים מצור על אוניית המעפילים יציאת אירופה תפשינזיים.
כן, הם עשו מעשה רע מאוד בבריטים.
מן השורש עין פי למד יש גם שם עצם, אופל. כינוי מקראי לחלק מסוים של העיר, בדרך כלל מקום גבוה ומבוצר, אקרופוליס. האופל מוזכר במקרא בהקשר לשתי ערים, שומרון וירושלים. בירושלים אפשר להניח שהאופל היה החלק הגבוה של העיר שבו נמצאה המצודה הפנימית, האקרופוליס, ארמון המלך, מרכז המנהל הממלכתי. האופל בירושלים כלל כנראה את עיר דוד, שהיא אתרה של המצודה היבוסית הקדומה ציון, ונמצא בקרבת שער המים. כך מסופר בספר נחמיה, והנתינים היו יושבים באופל,
כן.
עד נגד שער המים. אותו דבר גם בספר מיכה, ואתה מגדל עדר אופל בציון, עדיך תיאטה. אבל יש גם שימוש תוכחתי של ישעיהו הנביא, שהוא מנבא את החורבן של ירושלים עקב החטאים, אז הוא אומר, כי ארמון נוטש, המון עיר עוזב, אופל ובחן היו בעד מערות עד עולם, שוס פרעים מרעי עדרים. דרועה קשה שהאופל, העיר הגבוהה הזאת, ירושלים, תהיה בעד מערות. יש לנו מילה ידעית במקרא בבניין פועל, כדי לציין אדם מתנשא, מתגאה. וכך אומר הנביא חבקוק, הנה אופלה לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. הנה, הביטוי המפורסם.
כן, וצדיק באמנתו יחיה.
באמנתו יחיה, זה מחבקוק. מה אומר כאן הנביא? הנביא מגנה אדם מתנשא, כן? שהוא מתגאה ואומר, לא ישרה נפשו. אבל הוא משבח את הצדיק, למה? כי באמונתו יחיה. הנה, למדנו את הביטוי הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עמוס.
כן, אגב, התימנים אומרים, צדיק באמונתו מי יחיה.
יחיה, נכון.
כן.
כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי, האם אתה יכול לחשוב על שם עיר הקשורה לשורש הזה?
עין פילמד, אפולה.
עין פילמד, כן.
אפולה, כן. בירת העמק.
נכון, יפה, שתי נקודות. אז באמת יש אומרים שגם שם העיר אפולה המתנסת מעל עמק ישראל נגזר מן המילה אופל. אף על פי שאין ראיה לדבר, רמז יש לכך בספר מלאכים ב'. ידוע הסיפור שאלישע, הרי הוא גר בעיר שונם, כן, האישה שונמית, זוכר את הסיפור?
כן.
העיר שונם היא סמוכה לאזור בו שוכנת היום אפולה.
כן.
ומסופר כי נעמן שר צבא ארם בא אל אלישע כדי לקבל ממנו מזור לאיזה מחלה שהייתה לו,
לצרת, זוכר? לצרת.
נכון, מחלת הצרת שהוא כן. לקה בה. אז הנביא אלישע ריפא אותו במי הירדן, ואז ביקש נעמן להעניק מתנה ככה רצינית לאלישע הנביא, אך הוא סירב, הנביא סירב.
כן,
הוא אבל... לא רוצה שכר.
כן, אבל המשרת שלו.
הדברים
כן,
האלה.
המשרת שלו.
לאחר שיצא נעמן לדרכו, רדף אחריו גחזי,
גחזי.
משרת אלישע, וביקש ממנו כסף ובגדים, בניגוד לדעתו של אלישע.
לא, כי הוא מכיר את המצב. גחזי מכיר את המצב בבית של הנביא, אז הוא ניסה לדאוג לו.
כן, הוא לקח את זה לעצמו, אבל...
כן, ברור, ברור.
נעמן נתן לו מבוקשו ברצון, ואז מספר המקרא, שויבוא גחזי אל האופל, ויקח מידם ויפקוד הבית. הוא בא אל האופל. כן, לאן זה? לאפולה.
לאפולה.
ולכן מאוד סביר שהעיר אפולה בעמק ישראל היא אותה אופל שהנביא קרובה לעיר שונם שהנביא אלישע השתכן בה. לבסוף נציין עוד מילה מהשורש אפולים.
כן.
מילה זאת מציינת את מחלת התחורים, התחתוניות. שהיא מופיעה במקרא רק בצורת הכתיב, כאשר הקרי הוא תחורים. כלומר, כן. קוראים תחורים, אבל קוראים אפולים. וכך כתוב בתוכחה שבספר פרשת כתבו, יקחה כן. השם בשכין מצרים, הוא בא אפולים.
באפולים, כן. כן.
כתוב אפולים, אבל קוראים
תחורים.
תחורים. או גם בספר שמואל שם עם האשדודים שלקחו את ארון ברית השם, ואז ותכבד יד השם אל האשדודים וישימם ויח אותם באפולים. כתוב אפולים אבל קוראים תחורים. מדוע באמת אנחנו קוראים תחורים למרות שכתוב אפולים? אז פרשן המקרא רדק מסביר כי הכתיב אפולים הוא לשון נקייה, לשון שגי נהור, שהוא מצביע על מקום גבוה בגוף, אפולים גבוה,
כן.
כדי לציין את המחלה שנמצאת איפה? במקום התחתון.
התחתון, כן.
אז זה עוד אנקדוטה. אני רוצה לסיים בדבר יותר אופטימי, שכנתי שעזרה לי בנושא הזה, רות אלמגור רמון,
כן,
המוכרת רשות השידור,
כן.
היא אומרת כי השם מעפילים נטבע בהשראת השיר האפילו, שכתב לוין קיפניס 15 כן. שנים קודם תחילת ההפלה.
כן.
וזאת לאחר שהצליח לטפס על הר תלול בטיול שהוא ערך עם קבוצה מירושלים. השיר חולל מפנה, אם אפשר לומר כך, במשמעותו של הפועל להפיל כלומר, באמת להתקדם ולהשתדל, ולא במשמעות הראשונית שהיה לנו בפרשת השבוע. אני ממליץ לך, עמוס, להשמיע את השיר, ככה געגועים של ימים יפים, ימים של מעפילים, ימים של עלייה לארץ ובניית הארץ. שבת שלום עמוס, שבת לך, למשפחתך ולכל המאזינים.
כן, אז זה קודם כל שבת שלום לכבוד הרב, דוקטור אליהו אביעד, על הפרשנות ועל המילה, ויעפילו, הוא לקח אותנו למחוזות נוספים, מאוד מעניינים, וכבוד הרב, אני אשמיע עכשיו את השיר, העפילו, אל ראש ההר העפילו. הנה, בבקשה כבוד הרב, תוכל להמשיך להיות איתנו על הקו ולשמוע.
שבת שלום.
שבת שלום. מאזינים יקרים, שמענו קודם את כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד על הביטוי ויעפילו, ושמענו גם את השיר אל ראש ההר העפילו. ועכשיו אנחנו נעבור לפרשנות על פרשת שלח, שיחה מוקלטת עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, והוא ידבר על הנושא של המרגלים. שלום כבוד הרב. בתחילת פרשה אנו קוראים את הפסוקים האלה, וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. ורשי מפרש אנשים מלמד שהיו קשרים באותה שעה. אז הוא גם מוסיף רשי, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות, באותה שעה קשרים היו. השואל כבוד הרב, אם היו כל כך קשרים, אז מה קרה להם? אז בואו נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, הרב אהרון בדיחי.
שלום לך ולכל המאזינים, יום שישי נפלא. אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת את פרשת שלח. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. הנה אנחנו כבר חשים, מריחים את האוויר של ארץ ישראל. הלו עם ישראל יצא ממצרים על מנת לקבל את התורה על הר סיני, ולאחר השלמתם על ידי קבלת התורה להיכנס לארץ ישראל. ולשם כך משה רבנו שולח מרגלים, מרגלים אשר בסופו של דבר מחמיצים את התפקיד וגורמים לעם ישראל למשבר קשה, לחטא שהוא קשה אף מחטא העגל, שהיה לכאורה חטא של עבודה זרה. ואנחנו רואים זאת על פי העונש, 40 שנה יפלו פגריכם במדבר עד תום כל הדור. כלומר, גם עונש של מיטה על כל אותו דור שלא יזכה להיכנס לארץ ישראל, שהיא כמו שאמרנו השאיפה והתכלית, וגם עיכוב של 40 שנה במדבר. אם כן, החטא הזה, העונש על החטא, מראה על עוצמתו של החטא, על הקושי של החטא, על המשמעות של מואסה מארץ חמדה, כפי שמתאר דוד המלך בתהילים את חטא המרגלים. אם כן, מואסה מארץ חמדה, מאיסה בארץ ישראל, ההתנתקות מארץ ישראל, זה זלזול בקדושתה ומעלתה של ארץ ישראל, ובקשר ההכרחי בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא חטא ואבון מהחמורים ביותר שיש. ואנחנו רואים שהחטא הזה הוא כל כך חמור, עד שהפיראון הזה של 40 שנה יפלו פגריכם במדבר, העונש לאותו הדור הוא רק חלק מהעונש שאחר כך הוא בעצם עונש לדורות. כפי שהגמרא בתענית אומרת, אתם בכיתם בכייה של חינם, שעל פי המסורת זה קרה בתשעה באב, והקדוש ברוך הוא אומר, ואני אהפוך לכם את זה לבכייה לדורות, כי על כן גם בית שני והיציאה לגלות ראשונה, וגם חורבן בית שני והיציאה לגלות הארוכה והמרה שבאה בעקבותיה, היו בתשעה באב. בתשעה באב עבדה הארץ, נהרסה ירושלים, נחרב בית המקדש. אם כן, אנחנו רואים שהאבון הזה, היה, העונש על האבון הזה, היה רק חלק מן העונש, שניתן חלק מן העונש לדור המדבר, אבל הפיראון הלך ונמשך לאורך כל הדורות. ועל כגון זה אמרו חכמים, מעשה אבות סימן לבנים. כפי שמבאר הרב קוק, מעשה אבות סימן לבנים זה לא רק עניין חיצוני, אלא זה ממש עניין גנוטיפי, תורשתי. כמו שאבותינו התנהגו והתייחסו, כך אנו עשויים להתנהג במהלך הדורות ובמצבים דומים. ואולי נעיר זווית אחת מהפרשה המורכבת והקשה הזאת של חטא המרגלים. מי הם היו אותם אנשים מוציאי דיבת הארץ? התורה מתארת, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה. כשכתוב אנשים במקרא, זה לשון של חשיבות, ככה אומר לנו רשי. ואותה שעה, אומר רשי, כשרים היו. באותה שעה של היציאה אל המשימה, הם היו כשרים, הם היו מראשי בני ישראל. והם, בסופו של דבר, גוררים בדיבתם הרעה על ארץ ישראל את כל העדה, את כל מנהיגי העם, העדה, אומרים חכמים, אלו ראשי סנהדראות, והם גוררים את כולם לבכות ולמאוס בתכלית הזאת של הכניסה לארץ ישראל. אבל החטא, למי שמתבונן היטב בפסוקים, רואה שהחטא היה טמון כבר ביציאתם לשליחות. נאמר בתורה, וילכו ויבואו. אומרים חכמים, להקיש הליכתן לביאתן. מה ביאתן בעצרה? הכוונה חזרתם. אף הליכתן בעצה רעה. אם כן, המדרש הזה מעלה ביתר שאת את השאלה, האם הם היו צדיקים או רשעים? הרי התורה מעידה, אנשים ראשי בני ישראל המה, אומר לנו רשי, כשרים היו באותה שעה. אז אם כן, כיצד ניתן להבין את הראשי בני ישראל האלה? האם הם היו כשרים? האם הם היו צדיקים? או שהם לא כל כך היו צדיקים? אז אם כן, יש להבחין בין צדקות וצדקות. יש צדקות ויש צדקות. יש צדיקים ויש צדיקים. ישנם צדיקים פרטיים. אנשים שבאורח חייהם הפרטי שומרים תורה ומצוות, לומדים תורה, מדקדקים קלה ובחמורה. אבל במובן, במישור הציבורי, במישור הלאומי, הם לא כל כך צדיקים. דהיינו, אם היחס לערכים הלאומיים הכלליים הוא יחס שלילי, הוא יחס של התנתקות, יחס של ריחוק, רחש של לפעמים אפילו זלזול, אז זה לא צדקות. זהו גדר של רשעות אפילו, רשעות כללית. אנחנו רואים את ההבחנה בין שאול לבין דוד. שאול היה המלך. אומרים חכמים, שאול באחת ועלתה לו, דברים בשתיים ולא עלתה, דוד בשתיים ולא עלתה לו. כך אומרת הגמרא במסכת יומא. כלומר, שאול בעוון חטא אחד, הוא קיפד והפסיד את מלכותו. דוד חטא שני חטאים חמורים, ובכל זאת הוא לא הפסיד את מלכותו. אז לכאורה וכי מסו פנים יש בדבר? איך ניתן להבין זאת? אלא שיש הבדל בסוג החטאים. שאול היה צדיק גדול אפילו יותר מדוד במישור הפרטי, אבל הוא חטא בתור מלך, בתור מנהיג ציבור, בכך שהוא נכנע לרחשי לב העם במלחמה עם המלאק, ולא קיים את מצוות השם להחרים אותם ולהרוג אותם מנער ועד זקן, ואת כל רכושם להחרים. במקום להיות מנהיג, הוא הפך להיות מונהג, ולכן גם נתלה מלכותו, מפני שהחטא שלו היה חטא כללי, חטא ציבורי, חטא כלל ישראלי. לעומת זאת, חטאיו של דוד, הם היו חטאים כאיש פרטי, הוא גם נכשל בעניין של בת שבע, ולאחר מכן הוא נכשל גם בעניין של ספירת העם, אבל בהנהגה הציבורית, הקשר, השייכות לעם ישראל, לארץ ישראל, במובן הזה הוא היה שלם, ולכן נמשכה מלכותו. אז אם כן, אנחנו רואים שיש את הצדקות הפרטית, את ההתנהגות של האדם בחייו הפרטיים, על פי התורה, על פי המצוות, אבל יש עוד קנה מידה לצדקות או לרשעות של האדם, והיא הקשר לארץ ישראל, היחס לארץ ישראל. ועל פי זה אנחנו יכולים להבין את חטא המרגלים. המרגלים היו אכן אנשים גדולים, אנשים צדיקים, ראשי בני ישראל המה, ובאמת בקריטריונים של מדבר הם היו מראשי העם, ולכן הם גם נבחרו להיות למשימה החשובה הזאת של להיות החלוץ או לרגל את ארץ ישראל. אבל אותם צדיקים הוכיחו שביחס לקשר שלהם לטובה הכללית של האומה, לארץ ישראל שהיא התכלית, היא הבית, היא מקור החיות של עם ישראל, היא מקור החיות ומקור היכולת לגלות את האור של התורה, את אור השכינה, אל זה, בזה הם זלזלו. ועל זה אומר האדמור מגריידיץ בספרו התקופה הגדולה, מצוטט שם ממנו, שהקליפה גוברת גם בצדיקים היותר גדולים לבטל את הטוב הזה, כוונה את מאיסת הגלות וההשתוקקות לארץ ישראל. וזה דבר חטא חמור מאוד שעליו הקדוש ברוך הוא נפרע מאז חטא המרגלים ועד היום. ועל זה אומר האור החיים הקדוש, ועל דבר זה עתידין ליתן הדין כל אדוני הארץ גדולי ישראל, ומהם יבקש השם עלבון הבית העלוב. אם כן, אנחנו רואים פה יסוד עמוק יסוד יסודי, שלפעמים אנחנו נוטים לזלזל בו. אנחנו הרבה פעמים נוטים להחשיב בעיקר, או רק אפילו, את הקיום והתורה והמצוות במישור הפרטי. העניין הלאומי נתפס בעינינו אולי כעניין פוליטי משהו, אולי כאיזשהו סוג של מצוות רשות, אבל לא היא. אנחנו רואים שזה שקול כזה, ואפילו העונש על מעיסת ארץ חמדה הוא פי כמה וכמה מאשר עונש על עבירות ויהיו החמורות ככל שיהיו. ואנחנו, ברוך השם, הדורות שלנו זכו לחזור לארץ ישראל, זכו לממש את ההשתוקקות לארץ ישראל, ואנו גם זוכים למסור את הנפש על ארץ ישראל. איזו צדקות, איזו גדלות יש אצל אותם חיילים, אותם כוחות ביטחון, שממש הולכים על מנת למסור את הנפש בשביל ארץ ישראל, מתוך אהבת ארץ ישראל, מתוך השייכות לארץ ישראל, מתוך הקישור לעם ישראל בארץ ישראל, זו צדקות שאין גדולה ממנה. וזה התיקון לחטא המרגלים. וכנגד זה, זה בדיוק חטא המרגלים. אז אנחנו ברוך השם היום הולכים ומתקדמים, בין אם זה לפעמים, בין אם זה מרצון, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מכריח אותנו בדרכים שונות ומשונות, לאהוב את ארץ ישראל, להילחם עבור ארץ ישראל, להיות שייכים לארץ ישראל, וכמה זה רלוונטי ואקטואלי, ממש ממש בימים האלה, ממש ממש באותם נושאים יסודיים, שעליהם ניטש ויכוח, וניטשת מלחמה פנימית, זה חלק מבירור גדול, שבסופו היסוד יופיע בשלמותו ובכל הדרו, אהבת ארץ ישראל, הקשר לארץ ישראל וכל מה שנובע מכך. אנחנו עדיין לצערנו ממשיכים להתפלל לשלומם ולהצלחתם של כל כוחות הביטחון, ולהתפלל לשובם בשלום של כל החטופים והחטופות, ולרפואתם השלמה של כל פצועי צה"ל בכלל חולי עמו ישראל, ושנזכה בעזרת השם לבריאות הנפשית הזאת של אהבת ארץ ישראל, של הקשר לארץ ישראל, של ההשתוקקות לארץ ישראל. וכמו שאומר רבי יהודה הלוי, ככל שישתוקקו לה ויחשפו לה, כך גם יזכו לה. שבת שלום ומבורך.
תודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, על הדברים הנעים. שיהיה לו שבת שלום ומבורך, ושיחזור הביתה בשלום מהמילואים. איתנו עכשיו כבוד הרב, דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. שלום כבוד הרב.
שלום אליכם, הרב עמוס, שלום מאזינים, מאזינות.
כן. שומעים בקושי כבוד הרב? כבוד הרב, שומעים בקושי. לא שומעים. ממש ממש לא שומעים. בכל אופן, כבוד הרב, מאזינים יקרים, כבוד הרב ידבר על מידת הסקרנות, האם לעודד אותה או להגבילה. בבקשה, כבוד הרב.
אתה שומע אותי? בקושי,
אני שומע חלש. שומעים חלש, כבוד הרב.
מה קרה? אני עשיתי כאן את המקסימום.
אצלי זה מחובר וגם כן במקסימום. תנסה עכשיו לדבר.
1, 2, 3.
לא, ממש לא שומעים.
1, 2, 3. אם אני מרים את הקול.
שומעים חלש. למה שומעים חלש? אני לא יודע. אני מנסה פה למצוא. אולי עכשיו? עכשיו, כבוד הרב?
1, 2, 3. 1, 1, 1.
שומעים כבוד הרב.
רק רגע, אני יורד את זה. כן,
עכשיו שומעים.
טוב, שלום. כל העקבות, הכל לטובה.
כן, בזה.
אנחנו שם. היום רוצים לדבר על תכונת הסקרנות. תכונת הסקרנות היא תכונה אנושית, תכונה מבורכת, תכונה שאסור לנו לרסן אותה, לרסק אותה. אם ילד שואל שאלות, גם אם הן מטרידות, אסור לנו לתת לו תחושה ששאלותיו מיותרות. אדרבה, לעורר את השאלתיות. היו כאלה שאמרו שהאדם זה בגימטריה מה? האדם זה טיפוס שהוא שואל. אדם שלא שואל, אז הוא דורך במקום. אפילו בליל הסדר, כשיש ילד שכל הטריקים שעשינו כדי שישאל שאלות והוא לא שואל, ושאינו יודע לשאול, תפתח לו, תפתח לו, תעורר אותו, תעורר אותו לשאול. הסקרנות היא דבר חשוב. כל המדע פורץ קדימה בגלל סקרנות. בגלל שהמין האנושי כל הזמן חותר לדברים נוספים, חותר לסוד, לגלות את הסודות, לגלות את הצפונות. וככה העולם שלנו מתפתח. יש באמת כאלה שאומרים שבגלל שהתכונה הזאת היא תבועה בנו והיא חשובה, אז צריך לתת לה דרור. אגב, סקרנות זה גם קשור למילה סקירה. העיניים, אמא, כמו לבעל חיים יש מחושים, כך העיניים שלנו סוקרות, סקירה, והן סקרניות לראות דברים, לקרוא דברים. אנחנו עכשיו בחודש הספר העברי, ספרים חדשים, מאוד מסקרן מה כתוב בהם. כן, העיניים כמה הן חשובות, חוש הראייה הוא כל כך מרכזי, שאדם חלילה שאין לו מאור עיניים חשוב כמת. כל בוקר אנחנו בתפילה מודים ברוך אתה השם אלוקן מלך העולם פוקח עיוורים, על כך שזכינו למאור עיניים. וכאן יש מחלוקת גדולה בין האסכולה הרגילה הכללית ולהחילונית לבין המבט היהודי. יש אסכולה שאומרת, תיתן דרור, תן לה סקרנות לזרום, תן לה סקרנות לקרוא מה שהוא רוצה, לצפות באיזה סרט שהוא רוצה, באיזה תוכנית, באיזה הופעה, בכלל לא חשוב. תתן לו לראות את הכל, תן לו לחוות את הכל, ואל תעשה לו הפרעות או הפרדות או צנזורה, תרשה לו לזרום. תן לסקרנות דרור. אבל יש בזה בעיה. כשאדם קורא או רואה דברים, זה לא רק שהוא אוקיי, ראה דברים. זה עושה לו השפעה על הנפש. כשאדם, כשלמשל החמאס פרסמו ומפרסמים כל מיני סרטוני זוועה, המלצה של כולם, לא להסתכל. לא להסתכל. הם רוצים שנצפה. הם רוצים שנזדעזע. הם רוצים שנחלש. הם רוצים שנשבר ונאמר, וואי, הלך עלינו, איזה חזקים הם, הם מהזחזרים. לא, אל תיתן להם את הזכות הזאת. אל תכניס לחדרי לבבך את התכנים הסתנים האלה. אבל זה לא רק חמאס. כשאדם בשבוע הספר עיניו שוזפות כל מיני ספרים, יש ספרים שהם לגיטימיים. יש ספרים שהם לא לגיטימיים, לפי דעתי. המוח שלנו הוא לא איזה פח אשפה שאפשר לשים בו את הכל. לא כל מי שכותב איזה רומן, רומן פורנוגרפי, אירוטי, ומפיץ את זה בספר ומוכר את זה בכך וכך שקלים, יש עניין לקנות, לא? אני צריך לעשות לעצמי גדרים. מה כן?
נכון.
מה לא? זה הכי הגיוני. אמא לא תיתן לבן שלה, לילדים שלה, לאכול כל מה שהם ירצו. אולי יש דבר שהוא לא בריא, אולי יש דבר שהוא עתיר בקפאין, או עתיר בסוכר, או עתיר בנטרן, או הורס את השיניים, או עושה דברים, בעיות אחרות. אולי יש אוכל מקולקל, היא לא תיתן לו. אם בגוף שלנו אנחנו נעשה גדרים, לא כל דבר ייכנס לבטן שלנו, לא כל דבר ייכנס לגוף שלנו, אולי על אחת כמה וכמה, לא כל דבר צריך להיכנס לעיניים שלנו, ודרך העיניים לנשמה. ילד, נער, אין לו עדיין את הפילטר, אין לו עדיין את היכולת הברורה לסנן, כי החוכמה לסנן זה כאשר הערכים שלך כבר כל כך חזקים, ברור לך מה טוב וברור לך מה רע, ברור לך החיובי והשלילי. יש לך את היכולת לעשות סוג של צנזורה פנימית. דע מה שתשיב לאפיקורס. מותר לך ללמוד דברי אפיקורסות, אתה יודע שזה דברי כפירה, אתה יודע שזה לא הדרך שלך, זאת לא אמונתך, כדי להשיב לאפיקורס אפשר להיחשף לזה, לא כל דבר. זה קשור לפרשת השבוע שלנו. בסוף הפרשה, פרשת ציצית, שם התורה אומרת איזה משפט שנראה מוזר. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש לב, הכוונה מחשבה, ויש עין. לא כל דבר לתת לעין לראות, לא כל דבר לתת ללב לחשוב. זה לא, הקדוש ברוך הוא היצרן שלנו לא בא לצמצם לנו את החיים. הוא לא בא לאבן את הסקרנות שלנו. הוא אוהב אותנו. הוא רוצה בטובתנו, הוא רוצה שלא נזין את הנשמה שלנו בדברים שליליים, כי הוא אבינו. ממש כמו שאמרנו שאמא לא תיתן לילד שלה מזון קלוקל. לפעמים הורים שבורים, הילד שלהם יצא לתרבות רעה, וואי, איך הוא הגיע לזה? הורים יקרים, מסביב לבית יש מצלמה, ויש כלב נושך עם שלט, ויש דלת רב בריח, על הבית שלכם שמרתם בכל מיני אמצעים, שלא יהיה גנב, לא יהיה פורט, יש מצלמה, יש כלב, יש פה, יש שם. אבל לא שמרתם שלתוך הבית נכנסים דרך האינטרנט תכנים שהם יותר גרועים משודד. הם שודדים את הנשמה שלנו, את הערכים שלנו. מורידים אותנו עד עפר. כל מיני תכנים פורנוגרפיים, כל מיני תכנים של אלימות. אז הבית מוגן, הרכוש הגשמי מוגן, מה עם הרכוש הרוחני? לזה קוראים סוס טרויאני, שהייתה מלחמה בין אתונה לבין טרויה. אז האנשי טרויה השאירו בתוך סוס חייל, והאתונאים ראו סוס, איזה יופי, סוס מעץ, גררו אותו פנימה. בלילה הוא יצא ופתח את השער מבפנים. סוס טרויאני זה ביטוי לאיזשהו משהו שאני מכניס לתוך הבית שלי, לתוך החיים שלי, לתוך התרבות שלי, והדבר הזה כובש אותי מבפנים. אומרת התורה, ולא תטורו אחרי לבבכם. המוח שלך הוא דבר כזה נפלא, הוא דבר כזה טהור. תזין אותו בדברים טובים. יש כל כך הרבה דברים טובים, כל כך הרבה דעת וחוכמה, גם בתורת ישראל וגם שלא בתורת ישראל. הרמב״ם למד המון דברים מזרים. הוא אומר, קבל האמת ממי שאמרה. אבל הרמב״ם אומר, אל תזין את נפשך בדברים שליליים. כמו שאמרנו, המוח שלנו הוא לא איזה פח אשפה.
במיוחד לא עכשיו, תתור. במיוחד לקראת החופש הגדול, השיחה הזאת מאוד מאוד חשובה כדי לעורר אותנו ולהקפיד יותר.
אני כבר מסיים, רבי עמוס.
יש לנו עוד שתי דקות.
בסדר? אז באמת, כמה הדבר הזה חשוב? הורים הולכים לעבודה, יש להם עוד עבודה או שתי עבודות, חוזרים מאוחר, ילדים נמצאים בחופש, כמו שהזכרת, בבית, מול המחשב, מול הטלוויזיה, הם לא יוצאים החוצה, הם מוגנים. הם לא מוגנים. עדיף שהם יצאו החוצה לגן המשחקים וישחקו בכל מיני דברים, אבל כשנמצאים מול אינטרנט פרוץ, מול מחשב, מול סרטים, מול דברים שהם נחשפים לדברים ששוברים את התמימות שלהם, דברים שמקלפים מהם את התום, את התום של ילדות. אנחנו פוגעים בהם. אינטרנט רימון היה פורץ דרך. בעקבותיו קמו עוד סוגים של סינון. אינטרנט רימון הוקם ונדחף על ידי הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן.
כן.
הוא בא אלינו כאן לאריאל וסיפר לנו, כתוצאה מזה שהוא ראה שאפילו בארזים נפלה שלבת, אפילו בבחורי ישיבה, אפילו במשפחות טובות. כן. ואל יאמר אדם, טוב, בשביל הבן שלי, בשביל הילדים שלי אני אעשה סינון בבית. גם את נפשך תציל. גם אנחנו עלולים ליפול. אין אפוטרופוס לעריות.
נכון.
ובמחשב האנשי הבינה המלאכותית יודעים לעשות שיתכנסו כל מיני פרסומות וכל מיני כאלה. אז למען נפשנו, אנחנו צריכים, אני ממליץ בחום, שכל משפחה יהיה לאינטרנט מוגן. אני לא עושה פרסומת לאף אינטרנט, יש כזה וכזה וכזה. גם בפלאפונים אפשר לעשות את זה. זה כל כך חשוב, רק שתדעו, שכשאינטרנט רימון קם, הביקוש לא היה רק מאנשים דתיים, היה ביקוש מנוצרים, היה ביקוש ממוסלמים, היה ביקוש מציבור חילוני. לא היה, עדיין, מדוע? כי גם אבא מוסלמי רוצה לחוס על ילדיו. כי גם אבא גוי נוצרי רוצה שילדיו לא ייחשפו לכל מיני תכנים איומים ושמתרוצצים במדיה. אם אנחנו חפצי חיים, נשמור על העיניים, נשמור על דעת, נשמור על המוח, נכניס לתוך העין, נכניס לתוך המוח רק תכנים טובים, נעשה לעצמנו איזשהו הגבלה מה כן מה לא, ואז בעזרת השם נהיה ממש בריאים מבחינה רוחנית, וגם בעזרת השם מבחינה פיזית גשמית.
אמן, אמן.
שיהיה לכם שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל החיילים שלנו, לכל החטופים, לכל עם ישראל.
אמן.
גאולה שלמה בקרוב.
אמן, אמן, תודה. תודה, תודה לכבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, על השיחה במיוחד עכשיו לקראת החופש הגדול. תודה, תודה
כל
רבה.
טוב.
כל טוב.
המקום אי שם בנגב המדבריות של ציר, 13 גברים הולכים בחושך בחמסים, בשיירה בלי מטרה ברורה, כמעט בלי נשק ובלי מים. כלום לא קורה וכעבור זמן מה, קולו של יוד שובר את הדממה, מם מתנהג כאילו לא שמע, ורק מעט כמעה לבינתיים. 30 ימים ו30 לילות מטרטרים אותנו סתם, אומר ובקולו, שנים של עבודות קטנות מטעם ולמען. זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה, זאת דרך ארוכה לכנען.
שלושים ימים ושלושים לילות, מנערים אל תוך הוודיות, נפשי צמאה לא להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר שלא אכפת לו אם רזה הארץ או שמנה, אם יש בעץ או אם עין. יפה מאוד אומר לומר, לא בלי לראות אבל בלי לגמגם, יש עוד משהו על לבך, דבר עכשיו, דבר איתי, שאל בני ונען. זו דרך ארוכה,
דרך ארוכה,
זו דרך ארוכה, נכנע. כאילו לא ירגיש מספיק מותקף, יוד מסיים וכבר מופיע כף,
ועל פניו חיוך לא חף מתענוג של כוח, מתקרב לכוח. כל מה שיוד בסך הכל אומר, מנהיג הדור צריך לדעת לוותר, לסגת כדי להיזכר בתור מה שכל חייו ירצה לשכוח.
מהם בלי תנועה אומר לו שמה, פני אולי לא לשלום אבל לא למלחמה, ואם אינכם נותנים דבר, הנה דבר מה אשר אולי תוכלו לקחת.
זו דרך ארוכה, זו דרך ארוכה,
זו דרך ארוכה לארץ המובטחת.
מובטחת למי?
אומר לו יו,
הרי כולם יודעים שבפיקוד הם מחזיקים עליך תיק וזה עניין אבוד, הצמרת לא שוכחת.
אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוה אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. כאן עמוס צוריאל נפרד מכם, הדלקת נרות שבת בירושלים בשבע ושמונה דקות, צאת השבת ב8:31, תל אביב בכניסת שבת ב7:33, צאת השבת ב8:34, בחיפה 7:22 וצאת השבת ב8:35, באריאל 7:31 כניסת השבת וצאת השבת ב8:32. נשוב אליכם בתוכנית נוספת של אחד עודי לקראת שבת ביום שישי הבא, אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך ההזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם מנצח, שבת שלום ומבורך.
שותתה נפשי בירדן יריחו וטובה לנפשי, זו הארץ חיבת תמרים בלבוסם הנרד, לרימון אדום הכותרת שיר אהבה לארץ המלח נאמנה, שוקטה כמותו לירדן ולים למרירות מתיקותו. קלטה למרחבים, למרחבים.